שלום למאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט השנייה של עולמה של הילדות. ותודה שאתם איתנו. שלום לכולם, אנחנו בפרק השלישי של הסדרה השנייה של עולמה של הילדות, ובפרק הזה נעסוק באחד התחומים החשובים ביותר בחיי הילדים, ולמעשה גם בחיים שלנו, והוא המשחק. את המוטו לשיחה אקח ממישל דה מונטן, פילוסוף מתקופת ההשכלה. הוא אמר כך, חשוב לומר, שמשחקי ילדים אינם משחקים סתם. זהו העניין החשוב ביותר בשלב זה של חייהם. אז מהו המשחק? ואם הוא חשוב? ואם הוא חשוב, מדוע? לפני שנחבר את המשחק לילדים, אני רוצה לגעת בו מצדדים שונים פשוט כמו שהוא, לנסות להבינו. המשחק מטבעו מייצר עולם מדומה וסגור, שבו יש חוקים משלו, ופה לזמן, למרחב, יש כללים אחרים. זאת מעין בועה שבה אנחנו, בני האדם, נעים ופועלים לאור הבנות, הסכמים וכללים שנכונים רק בתוך אותה בועה. דמיינו ילדה בת 3 משחקת בקוביות. את אותה ילדה בת 8 מלבישה בובה. דמיינו נערים ונערות בני 16 משחקים כדורסל או כדורעף. או אישה בת 30 משחקת שחמט. בכל המקרים, אם המשחק הוא מעניין ואהוב, אנחנו, הילדים, המבוגרים, משוקעים בו לגמרי, מרוכזים בו לגמרי, מכוונים למטרה, ונמצאים בהלך נפש של התמסרות לאותו עולם פנימי שהמשחק יצר. במובן הזה המשחק דומה מאוד ליצירה אומנותית. אנחנו יוצרים מעין עולם קטן, מיקרוקוסמוס, ציור, פיסול, ריקוד, יצירה מוזיקלית, משחק שש בש, משחק שולחן, כאשר לעולם הזה יש כללים משלו, הבנות משלו, שותפים רק לו, ואיכויות עם עובדים שמיוחדות רק לו. ובתוך אותו עולם קטן, אנחנו למעשה חופשיים לגמרי. יכולים לעשות כל דבר, הכל בתוך המסגרת שיצרנו. זה דבר מאוד מעניין. דווקא המסגרת המאוד מאוד ברורה וייחודית, עם כללים מאוד ברורים, יוצרת חופש פנימי, יצירתיות, יכולת אלתור והשתנות. המשחק גם אינו נגמר בילדות, הוא מלווה למעשה את בני האדם עד לסוף חייהם. דווקא אנשים בוגרים ורציניים ומחויבים נוטים לשחק לכל אורך חייהם. האמרה העממית, בכל אדם מבוגר מסתתר ילד שרוצה לשחק, מחזיקה בתוכה הרבה מאוד חוכמה. מדובר באיכות אנושית מאוד משמעותית. שילר, פילוסוף, סופר ומשורר מתקופת הרומנטיקה הגרמנית, כינה את האיכות הזאת יצר המשחק, וראה ביצר המשחק את הבסיס לכל יצירה אומנותית משמעותית וגם לחופש. הוא טען שהפעילות המשחקית כאיכות היא המקום היחידי שבו האדם באמת חופשי, שהוא באמת עצמו. מדוע? שום שבחיי היומיום אנחנו כבולים בהמון המון דרישות, כללים ומחויבויות, ובחשיבה אנחנו שוב כבולים להמון חוקים שאינם תלויים בנו. לעומת זאת במשחק אנחנו חופשיים. אנחנו יכולים לנוע בחופשיות וליצור מציאות שתלויה רק בנו. שנים אחר כך, 200 שנה בערך אחר כך, אמר הפסיכולוג ויניקוט על האדם המשחק. אנחנו מוצאים אחת משתי האפשרויות. אנשים שחיים באופן יצירתי ומרגישים בערכם של החיים, או אנשים שאינם יכולים לחיות באופן יצירתי ומטילים ספק בערכם של החיים. אז מדוע כולנו אוהבים לשחק? מה הקסם של המשחק? מה יש בו? ראשית, אם נשמע לשילר, אנחנו למעשה מוצאים את עצמנו במשחק. המשחק מאפשר לנו להקשיב לעצמנו, ללכת עם ליבנו, לבטא את ישותנו העמוקה. כל ילדה וילד יניחו את הקוביות בדרך אחרת, ילבישו את הבובה בדרך אחרת, ישחקו תופסת אחרת ויבטאו בכדור אחרת. לעומת רוב שאר הדברים שאנחנו עושים והם מוכתבים מבחוץ, על ידי הסכמות, הרגלים, חוקים, נורמות, פה, במשחק, אנחנו חופשיים לגמרי לבטא את עצמנו. המשחק יוצר קרקע לביטוי אישי. ויותר מכך, להתאמן בהרגשה של עצמנו, בעיצוב ישותנו. הוא מאמן אותנו בכל פעם מחדש בשאלה מי אני. וזה מוביל אותנו לדבר הבא. בפעילות המשחקית אנחנו מתפתחים. במהלך הפעילות המשחקית אנחנו עוברים שינוי, התפתחות, העצמה. באמצעות המשחק אנחנו למעשה מתרגלים את יכולותינו במישורים השונים. אם נראה את זה מאוד בקצרה, משחקי ספורט וקבוצות מפתחים כושר לבנות קשרים אנושיים ולעבוד בצוות. משחקי שולחן וחשיבה, כמו זיכרון, שחמט, מפתחים את הפן האינטלקטואלי. משחקי חברה תורמים למישור הרגשי חווייתי. משחקים של ילדים קטנים מפתחים מכלול של איכויות וקשרים. אני אמנה רק כמה מהם. שיווי משקל, מוטוריקה, עדינה וגסה, יכולות קוגניטיביות, ועוד נגיע לכך בהמשך. ובתוך אותו עולם סגור ומובנה שיוצר המשחק, אנחנו מכוונים את עצמנו להתפתחות. למימוש עצמי. אם נראה את זה עכשיו בהקשר של הילדים, הילדים מממשים את עצמם, מתנסים בעצמם, בוחנים את האפשרויות שלהם, את המגבלות שלהם, ועם כל התנסות משחקית, למעשה הילד מכיר עוד כמה צדדים של עצמו. אבל המשחק אינו רק פעילות פנימית מנותקת מהמציאות. עבור ילדים צעירים הוא מחובר ישירות למציאות. הוא מאפשר להם למצוא את דרכם להתמודד איתה. זאת נקודה מאוד חשובה, אני רוצה להסביר אותה. במשחק אנחנו יכולים לחקות את המציאות, לאלתר, ליצור עם האלמנטים והיסודות של המציאות, אבל לממש אפשרויות שבמציאות לא קיימות. לבחון את דרכנו האישית. בקיצור, ליצור מתוך המציאות ובאבני היסוד שלה, מציאות משלנו. כך התכוון ויניקוט, שאותו כבר ציטטתי קודם, שהיה אחד מהפסיכולוגים החשובים של הילדות, ודיבר הרבה על המשחק, הוא אמר, במשחק ובמשחק בלבד, הילד המבוגר, הילד או המבוגר, מסוגלים להיות יצירתיים, ולעשות שימוש באישיות כולה. רק בהיותו יצירתי, מגלה האדם את עצמי. את העצמי. אני רוצה להרחיב קצת בנקודה הזו. ילדים עומדים מול מציאות שאינה מובנת עבורם. מציאות שיכולה להיות מבלבלת, מפחידה, בלתי צפויה, ובעיקר היא לא בשליטתם. בעוד שאנחנו המבוגרים חושבים לפחות שאנחנו מבינים את המתרחש סביבנו, ויכולים פחות או יותר לשלוט ולכוון לפחות חלק מהמציאות סביבנו, מתי נאכל, מתי נשכב לישון, לאיפה ניסע, מה נעשה בשעה הקרובה. הרי שהילדים, לפחות עד גיל מסוים, נתונים לגמרי לכורח המציאות שנכפית עליהם. אנחנו המבוגרים קובעים את סדר היום, את המעשים, את לוח הזמנים, למעשה את כל מה שמתרחש סביבם. הדרך של ילדים קטנים להתמודד עם חוסר האונים הזה, הוא לשחק. במשחק, ובעיקר במשחק הדמיון, ילדים בונים שוב את אותה מציאות המוכרת מהחיים סביבם, לפעמים בדמיון, לפעמים עם כל מיני עצמים פשוטים ומשחקים, אבל כעת הם שולטים. הם מכוונים, הם יוצרים. הפחדים שלהם, החששות שלהם, התסכולים, המצוקות, יכולים כך לבוא לידי ביטוי ולהיפטר. ללבוש במובן מסוים צורה חדשה. להפוך למציאות חדשה שהם יוצרים. אין דרך טובה ובריאה יותר לילדים קטנים להסתגל, ללמוד, להבין וליצור את המציאות סביבם, ובעיקר להביא את עצמם לידי ביטוי דרך משחקי הדמיון. במובן הזה, מקומו של המשחק עבור הילד הקטן מאוד מקביל, מאוד דומה, למקומה של עבודה רצינית ומשמעותית עבור המבוגר. חשבו על כך, אנחנו מביאים לעבודה שלנו את מיטב כוחותינו, שקיעים בזמן, מתפתחים דרכה, שואבים ממנה סיפוק, מקבלים במסגרתה חיזוקים והכרה מהחברה, ורוכשים במסגרת העבודה הרבה פעמים חברים. את כל אלה מטפח הילד, כמובן בצורה לא מודעת, במשחקו. כאן ברור שהמשחק הוא הדבר החשוב ביותר בחיי הילד, ולכן אנחנו צריכים, לדעתי, להתייחס אליו ברצינות ולהשקיע בו הרבה זמן בכוחות. המשחק הוא העבודה של הילד. חוזר על זה עוד פעם. המשחק הוא העבודה של הילד. הוא בית הספר החשוב ביותר שלו. הוא שביל ההתפתחות שלו. המשחק מפתח צורה טבעית והרמונית ביותר את כוחותיו הפיזיים, הנפשיים והרוחניים של הילד. אפשר להזכיר פה הרבה מאוד תכונות שהמשחק מפתח. כוח ועוצמה, התגברות על מכשולים, גמישות פנימית וחיצונית, התמודדות עם אתגרים, התמדה, יצירתיות, דמיון, כישורים חברתיים, הכרת העולם ועוד. כשאנחנו מתבוננים בילדים בשעת משחקם, אנחנו מגלים עליהם המון. המעלות שלהם, החולשות, האיכויות הייחודיות שלהם, הנטיות, התחומים בהם הם מוכשרים, או בהם הם זקוקים לעידוד וטיפוח. אנחנו צריכים במובן הזה לראות המשחק כהכנה הטובה ביותר למה שקרוי החיים. זאת היא העבודה העיקרית של הילד בשנים הראשונות, וכך יש להתייחס אליו. נסכם, עבור כולנו, אבל במיוחד עבור הילדים, המשחק אינו רק משחק. המשחק מהווה דרך, כלי, אמצעי, להתפתחות עמוקה וחשובה ביותר. דרך המשחק הילדים מכירים את עצמם, מפתחים את עצמם, בודקים את האפשרויות של עצמם, את המגבלות, את היכולות. המשחק מהווה גם אמצעי מצוין להתמודד עם המציאות, להכיר אותה, לבחון אותה, לשנות אותה. במובן הזה המשחק הוא אחד היסודות של להיות האדם אדם. אם הבנו עד כמה המשחק, הפעילות המשחקית והיצירתית חשובה, הרי שאפשר לחוש דאגה גדולה מאוד מתרבות הילדים כיום. בפרק הקודם דיברתי על חשיבות כוחות הילדות וטיפוחם, ועד כמה כוחות אלה חשובים לכל מהלך החיים של כל אחת ואחד מאיתנו. הזכרתי את המונח אובדן הילדות, שמתאר כיצד ילדים רבים בזמננו מתבגרים מהר ומאבדים את כוחות הילדות החשובים כל כך. תום, אותנטיות, פתיחות, גמישות, סימפתיה ועוד ועוד. אחד התחומים בהם רואים את אובדן הילדות בצורה מאוד ברורה הוא תחום המשחק. ילדים משחקים פחות ופחות. המשחק הטבעי, הפשוט, החברתי, משחק שאין בו תחרות ואין בו התערבות של מבוגרים, הולך ונעלם מתרבות הילדים. מצד אחד חשופים רוב ילדי העולם למכונות משוכללות שמשחקות במקומם, למעין דרך של אילוף התנהגותי, שפעמים רבות מערבת אלימות קשה, ושדרכה הילדים מכוונים לתכלית שנכפתה עליהם, למטרה אחת, ומתחנכים למעשה לאווירה של תחרותיות והעצמת האגו. וזאת כמעט תמיד בבדידות, בלי שום אינטראקציה חברתית. זה הצד של משחקי המחשב. מצד שני, חיים האורבניים מונעים בקרב ילדים רבים את תרבות המשחק החופשי, של ילדי השכונה או היישוב. אני בטוח שלפחות חלק מכם, המאזינות והמאזינים, זוכר בגעגועים את משחקי הרחוב, השכונה או הכפר, שהיו חופשיים, ללא התערבות מבוגרים, מתחלפים לפי עונות, ומערבים את כל ישותנו במשחקים מתמשכים אל תוך הערב והלילה. זה בדיוק מה שנעלם. וככה, הכוחות הלגמרי טבעיים והחשובים כל כך, שנוצרים בשעת המשחק, התכוונות, מסירות, דמיון, יצירתיות, כל התכונות שדיברתי עליהן כבר, אינם באים לידי ביטוי ואינם יכולים להתפתח. פסיכולוגים, רופאי ילדים וחוקרים מזהירים מפני היעלמות המשחק מחיי הילדים הצעירים, ומפני ההשלכות הבריאותיות, הנפשיות והרוחניות של מצב זה. אנחנו יודעים היום משורה ארוכה של מחקרים, שהשפעות המסכים, הרשתות החברתיות והטכנולוגיה הקשורה אליהם, גורמת כבר עכשיו לנוער ולאנשים צעירים יותר ויותר מצבי דיכאון, מצבים נפשיים גבוליים, התמכרויות קשות, בעיות אכילה ועוד שורה של בעיות פיזיות ונפשיות. בדיוק כאן יש לנו, כמעצבי מערכות חינוך, כהורים, כגננות, מורות, אחריות עצומה. כדי שילדינו יוכלו להתפתח במלוא אישיותם, כדי שיוכלו לממש את כל כוחות נפשם, כדי שיוכלו להיות אנשים בריאים ויציבים בנפשם, עלינו לעשות הכל כדי לאפשר להם כמה שיותר פעילות משחקית, טבעית, פשוטה, ובעיקר לא תכליתית. משחקי דמיון, בנייה ויצירה בגיל הצעיר, משחקי שולחן, לוח, משחקי חברה, משחקי כדור, משחקים קבוצתיים, כמה שיותר משחקים. לשם כך דרוש מאמץ לא גדול מאיתנו המבוגרים שמלווים את הילדים. אנחנו צריכים פשוט לתת להם דוגמה ולהתחיל לשחק יחד איתם, גם עם הילדים שלנו וגם עם קבוצות הילדים שאנחנו מלווים, מדריכים או מלמדים במסגרות השונות. כמובן שההשתתפות והליווי שלנו תשתנה בהתאם לגיל הילדים ולאישיות שלהם, אבל כל ילדה וילד אוהבים לשחק. ועם מעט עידוד, יתבלו בפעילות המשחקית בחדווה והתלהבות. אז, תחילה לשחק איתם, להראות להם כמה דוגמאות כיצד לשחק, משחקי דמיון בגיל הצעיר, משחקי מילים ומשחקי שולחן בגיל מבוגר יותר, משחקי תנועה וכדור, אחר כך משחקי מחשבה, ולאחר מעט עידוד, ולעיתים הדרכה, הילדים בדרך כלל יכולים לשחק לבד עם עצמם או עם חברים, וליצור את המשחקים שמתאימים להם. חשוב לי להדגיש, כאשר אני מדבר על משחק, אני מתכוון למשחק חופשי, יצירתי, שנובע מהילדים עצמם, מאורגן על ידם ומנוהל במסגרת האוטונומית שלהם. אני בשום פנים ואופן לא מתכוון למשחקים שמאורגנים ומנוהלים על ידי מבוגרים, בדרך כלל במסגרת מאוד תחרותית, בוגרת, ודורשת כוחות בוגרים שעדיין לא מתאימים לילדים צעירים. זאת אומרת, למשל, ספורט מקצועני על סוגיו השונים, או חוגים שמאורגנים ומנוהלים על ידי מבוגרים. בכלל, הייתי ממליץ לא לשלוח את הילדים למסגרות ספורט מקצועני לפני גיל ההתבגרות. וגם אז כדאי לבוא לאימונים מדי פעם, ולשאול את עצמנו, וגם את הילדים, מפעם לפעם אם אכן זה מתאים להם. האם הם באמת אוהבים את מה שהם עושים? האם זה עונה על הצרכים העמוקים שלהם עצמם? הרבה מאוד מהחוגים והפעילויות של הספורט המקצועני והספורט בכלל שעושים ילדים בזמננו, לא מתאימים בכלל לילדים, אלא למבוגרים. הילדים לומדים שם, בדרך כלל בצורה עקיפה, בדיוק את תרבות המבוגרים שלא היינו רוצים שילמדו. למשל, תחרותיות, חוסר חמלה, יוהרה, אגואיסטיות, תנועה בנתיבים מאוד מוגדרים ועוד ועוד. מכיוון שהשימוש במילה משחק מתייחסת היום גם למשחקי מחשב, למיניהם, הייתי רוצה להגיד על זה מילה, למרות שאולי זה מובן מאליו לחלק מהמאזינים. לעומת המשחקים הטבעיים והתמימים של הילדות, של ילדותם של רבים מאיתנו, משחקי מחשב תוכננו על ידי חברות ענק, שגם מרוויחות מהם הון עצום. הם מתוכננים כך שהם ימשכו כמה שיותר תשומת לב, וכמה שיותר זמן משחק. למעשה, המטרה היא לשאוב את כל זמנו של הילד, וגם את נפשו, לתוך המשחק. במילים אחרות, הם ממכרים. זאת תכליתם. רובם הגדול מנתבים את הילדים לנתיב ידוע מראש, שהוא מאוד הישגי, מאוד תחרותי, הרבה פעמים אלים ומלחמתי, ועושים את זה באמצעות תחכום ומחשבה של טובי המומחים. זה למעשה מניפולציה בקנה מידה ענק על הילדים, ואני חושב שאסור לנו לתת לכך יד. משחקי מחשב ומשחקי מכונה חסרים בדיוק את האלמנטים החשובים ביותר במשחקי ילדים ספונטניים, שנובעים מהילדים עצמם. כושר המצאה, אלתור, יצירתיות, קשר בין הילדים, דיאלוג, התפתחות פנימית, פעילות פיזית, גופנית. לעומת זאת, הם מעודדים ילדים לשבת ולא לזוז במשך שעות רבות, לאמץ מעט מאוד שרירים ואת הפחות חשובים, להגיב בלי הרף לגירויים מבחוץ, במקום לפתח ולאלתר וליצור גירויים מבפנים. אני חושב שאחת המשימות החשובות ביותר של כל הילדים שמלווים ילדים בזמננו, היא בדיוק זו. להוציא את הילדים ממסכי המדיה, לטבע, לפעילות יוצרת, למשחקי חברה, ולקשר אנושי חם עם בני גילם ועם מבוגרים. כמו שאר האיכויות, גם יצר המשחק ואופיו משתנה ומתעצב עם התפתחות הילד, ונעשה מופנם יותר ויותר עם ההתבגרות. תחילה הוא בנוי על פעילות גופנית וקשר לעצמים פיזיים, אבל עם ההתבגרות של הילדים, האופי שלו מתבסס יותר ויותר על איכויות בוגרות של חשיבה ורגש. אנחנו יכולים לראות את זה מאוד יפה אם אנחנו עוקבים אחרי משחקו של הילד, מהלידה ועד ההתבגרות. אני מאוד מאוד מקצר פה, ואני אגיד את זה ככה בכמה משפטים. תחילה התינוק משחק עם גופו, ידיו, רגליו, העצמים שהוא יכול לתפוס, למעשה עם כל מה שנגלה לחושיו. המשחק הוא פיזי. לא קיים משחק דמיון, משחק של נפש. הילד הוא לגמרי בפיזי. בשלב מאוחר יותר, שהנפש מתחילה להתפתח, העולם הפנימי, הילדים עוברים למשחקי דמיון, משחקי בנייה, משחקי עיצוב וכן הלאה, כי הם עם בובות וחיקוי של עולם המבוגרים בדמיון וברגש. כל העולם הנגלה הופך לחומר משחקי. הילדים מחקים את כל מה שקורה סביבם. הם בונים את המציאות, כמו שכבר דיברנו על כך, בדרכם שלהם. לקראת גיל בית ספר, הילדים משתלבים במשחקים שיש להם כללים וחוקים הרבה יותר ברורים, והם גם יותר חברתיים. בדרך כלל בזוג, קבוצה, משחקי חצר, תנועה, משחקי חופסה, משחקי כדור. בשלב זה הדגש הוא כמעט רק חברתי. הקשר בין הילדים, מקומם בחברה, המעמד שלהם, והרבה הרבה שאלות חברתיות נוספות. המשחק גם נעשה יותר מחשבתי ומודע, ומפתח בצורה מאוד יפה וטבעית את כוחות החשיבה. עם ההתבגרות, מתגברת הנטייה לעבור למשחקים שמצד אחד דורשים יותר ויותר מחשבה ויכולות קוגניטיביות, כמו שחמט, חידונים, תשבצים, ומשחקי התנועה, שקודם שוחקו יותר בצורה חברתית ולשם הנאה, מקבלים אופי יותר מקצועי. במקביל להתפתחות הזאת, משתנים הכוחות ששימשו עד עתה למשחק בלבד, ואם התנאים מאפשרים זאת, הם הופכים לכוחות של יצירה אומנותית. העשייה האומנותית, האומנות, היא למעשה המשך לגמרי טבעי של המשחק. בכל מה שאמרתי עד כה ברור, כמה חשוב לשלב את הפעילות המשחקית בגנים ובבתי ספר. הנטייה של הרוח הרציונלית והמדעית היא תמיד להעדיף על פני המשחק ועל פני אומנות את אימון החשיבה המופשטת והרציונלית. זאת שיכולה להשוות, להוכיח, לנתח, להסביר. אבל בכך אנחנו מאבדים את הילדים עצמם. ובמובן עמוק, גם את הגננות והמורים. מריה מונטסורי, זאת שיסדה את חינוך מונטסורי, שעליו עוד נעשה פרק בהמשך, אמרה, משחק הוא הדרך של ילדים ללמוד את מה שלא ניתן ללמד אותם. מקומם של המשחק, של הפעילות המשחקית בבית הספר חשוב מאוד. ולסיום אני רוצה לומר כמה מילים על הדרכים לשלבם במסגרת הלימודית. אני כמובן מדבר מתוך נקודת המבט של בית ספר ולדוף, שבו המשחק לכל אורך שנות בית ספר חשוב מאוד ומקבל מקום של כבוד. אפשרות אחת מאוד יפה היא לשלב את המשחק החופשי בפעילות היומיומית בבית הספר היסודי, והתיכון בצורה אחרת, לצד תחומי הלימוד האחרים. ועוד פעם אני מבחין כאן בין משחק חברתי שיתופי, ילדי, נטול תכלית, משחק שאין לו שום מטרה מעבר לעצמו, לבין משחקי הספורט המקצועיים והתחרותיים, שמודרכים על ידי מבוגרים. על כך כבר דיברתי קודם. ומשום כך גם בבית הספר, תמיד צריך להעדיף לדעתי, משחק חופשי ופתוח שהילדים עצמם מארגנים, ללא כל מימד של הצטיינות או תחרותיות. אם אפשר, ואם מארגנים זאת נכון ונותנים את האווירה הנכונה תמיד אפשר, שכל הילדים של הקבוצה, כל הילדים של הכיתה, ישתתפו. משחק לשם משחק. בבתי ספר ולדוף, במיוחד ביסודי, המשחק הוא מרכיב מאוד חשוב בהוויית בית הספר. ישנו שיעור שבועי של משחקים לכל הכיתות, ובמהלך כל יום משלבים משחקים בפעילויות של הלמידה. וגם בהפסקות מעודדים את הילדים לשחק בהרבה מאוד משחקים מגוונים. עוד אפשרות יפה של שילוב משחקים ופעילות משחקית בבית הספר היא כאמצעי מתודי. כמו אומנות, גם המשחק הוא כלי מאוד מאוד חשוב ליצירת מעין גשר בין נפש הילד, מאוד נפשית ורגשית, לבין המושגים הלימודיים, שהם בדרך כלל מאוד רציונליים. שם כך יש המון המון דוגמאות, מי שרוצה להרחיב ולהעמיק, יכול לקרוא את הספר שלי, חינוך אנתרופוסופי, שיצא בהוצאת רסלינג. פה אני רק רוצה לציין, שכמעט כל תחום לימודי, כמעט כל מושג בחשבון, בלשון, בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, אפשר להעביר קודם בפעילות משחקית, לפני שהוא עולה לראש כמושג. עד פה על המשחק, חשיבותו, המשמעות שלו, אני מאוד מודה לכם שהקשבתם, ולהתראות בפרק הבא.